טוב, אנחנו בעצם נמצאים בסוף השלב של של כיבוש הארץ וכבר בדרך אל החלוקה שלה. פרק י' ג' אנחנו רוצים לעסוק בסוף י' א' י' ב' י' ג'. פרק י' ג' עושה כבר בחלוקת השבטים שמשה עשה בעבר הירדן. מאוד בולט בשני הפרקים האלה, י' ב' ו-י' ג', בעצם המקום המאוד גדול שניתן פה לשבטים שמשה חלק, ראובן, גד וחצי מנשה. אז אחד הנושאים המרכזיים שלנו זה יהיה לעיין מה אנחנו לומדים מפה, מה בא הנביא ללמד אותנו בחזרה שוב ושוב לראובן וגד. אנחנו זוכרים שגם בפרק א' הספר מתחיל מראובן וגד, וגם בפרק כ"ב, זה בעצם הסיום לפני משה ויהושע, אנחנו גם נסיים איתם. נושא אחד. נושא שני יהיה בעצם לשים לב לסוף הכיבושים, איך עסקנו פעם שעה מאוד בשני השלבים המאוד כלליים של הכיבוש. אמרנו גבולות מסעים וגבולות הארץ הרחבה. וכיבוש מהיר, מאומה גדולה, לעומת מעט מעט, שאמרנו שבעצם מעט מעט חדר לתוך גבולות מסעי. אני רוצה לראות בעצם איך זה הסתיים בסוף ומה בדיוק קרה, ולראות קצת לפי אזורים מה התרחש. אני אתלבט מה להתחיל קודם. נראה שנתחיל קודם מהעניינים של הכיבוש, שהמשך רציף יותר ממה שעסקנו. אחר כך נעבור קצת לבני גד ובני ראובן. שנייה. בסדר. טוב, אז בואו נחזור רגע לסוף פרק י' א'. ראינו בעצם שהיינו שתי מלחמות גדולות, מלחמת הדרום ומלחמת הצפון, ובהם התבנית של המלחמה הייתה אחידה. יש בעצם מלחים של ספים, אנחנו מנצחים אותם. באנו פעם שעברה על השתנות האופן בנס גלוי או בניסים שהופכים להיות נסתרים, מסירה ביד ישראל, ואז השמדה של המרחב, כלומר קודם כל של הערים שמהם המלחים האלה באו. ודבר שני, נתברר בפרק י' ב', נראה את זה עכשיו, שבעצם לא רק אותם הערים שמהם המלאכים האלה באו, אלא גם הערים בסביבה. במלחמת מלכי הדרום זה מפורש, שבעצם באו חמישה מלאכים, אבל אתה רואה שבכיבושים של מלחמת הדרום גם כללו את גזר, גזר אני צודק, את לחיש, את חברון, חברון כן היה. שנייה רגע.
לבנה.
כן, לחיש כן, אז צריכה לבנה, מקדה, לחיש כן היה במלאכים, עגלון, עגלון הוא כן מהם? לא, עגלון כן מהם. אז לפחות, אני אגיד שם, לא עושה את השמות, לפחות לבנה ומקדה, גם גזר. כן. עכשיו, אותו דבר מתברר שהוא גם ממלכי הצפון. בפרק י' ב' יש לנו את הרשימה של כל המלאכים שהכה יהושע, 31, בעצם הפרק הזה והוא מתחלק לשלושה. בהתחלה אנחנו פוגשים את יריחו והאי, זה בעצם הערים שההקדמה, אני לא מתייחס עכשיו אליהם. אחר כך יש רשימה ברורה של מלכי הדרום, אנחנו רוצים לשאול את המלכים שנלחמו, את חמשת המלכים שנלחמו, ועוד את הערים מהאזור שאנחנו יודעים שכבשו, דביר, גזר, רומה, ערד, לבנה, עדולה, מקדה. חלק מהם, אז בקיצור, מלכי הדרום חלק מהחמשת המלכים, חלק מהאזור של ברור כתוב שכבשנו, חלק מהאזור שלא כתוב שכבשנו, עכשיו מתגלה שכבשנו גם אותם. זה עד פסוק תזיין, עד אמצע פסוק תזיין, מלך מקדה אחד. אחר כך, מפסוק יוטט, בדילוג של בעצם שלושה פסוקים, שתיים וחצי, מפסוק יוטט אנחנו מוצאים את מלכי הצפון, כולל שוב פעם מלכים מהאזור, שמתברר שכבשנו גם אותם, מאותה מלחמה. מלך מדון, מלך הצור, שמרון, מרון, עכשיו, תענך, מגידו, קדש, יוקנעם, דור, רואים, גלגל, אולי תרצה. עכשיו, אז יש לנו בעצם את הכיבושים הנרחבים בשתי המלחמות האלה, שני מוקדים. בין לבין יש מוקד שהוא של אזור שבכלל לא נכבש. אנחנו פוגשים מלכים חדשים לגמרי. וזה בית אל, תפוח, חפר, אפק לשרון. לפחות חמישה, כאלה שיש מוצפים את האחרון שמופיע בכל המלכים תרצה, שלפי מה שידוע היום זה בבקעה, אז אולי זה גם שייך. אז חמישה או שישה מלכים שהם בעצם באזור שבכלל לא נכבש. אז מתי כבשו את המלכים האלה בעצם? היי, יונתן. אין הרבה אפשרות. מתי כבשו את המלכים האלה? אז זכורה מסדר הפרשיות עד פה, זה די ברור שבסוף פרק י' א', מה אמרת? לא, גבעונים זה לא כולל. אז בואו נחזור רגע לפרק י' א', ונראה את סדר הכיבוש. עד עכשיו, הפעם שעברה, אנחנו בעצם עשינו כזה הכללה, אמרנו פרק י' א', זה יותר יהיה דרך הטבע, מתחיל להיות כמים רבים, אבל בעצם מפורש הפרק י' א', שיש שני שלבים שונים. בואו נראה, אז אני מתחיל מפסוק י' ב'. לא, מפסוק י'. אחרי שנאמר שהם בעצם ניצחו את המלאכים, במלחמה שהייתה במי מרום, כתוב כך הפסוק י' וישב יהושע בית ההיא ואלכו את חצור ואת מלכה, מצוין, אני ממשיך, פסוק י' ב' ואת כל ערי המלכים האלה ואת כל מלכי המלכה עד יהושע. איזה מלכים? מלכים שנאספו בצפון, זה ברור שזה הכוונה, והקל לפי חרב אחרים אותם כאשר ציווה השם את משה. אז כתוב בעצם, בדיוק כמו שראינו מלכי הדרום, אמרנו בעקבות הניצחון עצמו, אחר כך יש כיבוש של אותו אזור, של הרי המלכים האלה, ופה אנחנו כבר יודעים מראש, שזה לא היה רק מלכים מסוימים, לא רק חמש מלכים, אלא היה כתוב שזה הרבה, ואז כתוב שאותם הוא לא שרף, רק את חצור הוא שרף. עכשיו אני אמשיך לפסוק י' ד', וכל שלל הערים האלה, איזה ערים? שהוא כבש עכשיו מלחמת מלכי הצפון, והבהמה וזזו להם בני ישראל, רק את כל האדם יקרו לפי חרב, עד ישמידם אותם, ולא לא ישירו כל נשמה. כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא יסיר דבר מכל שציווה השם את משה. יש פה בעצם הגדרה ברורה שלא יחיו כל נשמה, ושזה היה בדיוק כמו שממש הקדמה, ממש סיכום כזה מאוד גורף. כמו שהשם ציווה את משה, קרא משה ציווה את יהושע, ויהושע לא יסיר דבר. אבל אז בסוג ט"ז מתחיל עוד שלב. שתשימו לב, אני קורא מראש, תשימו לב איזה בולט בחריפותו זה, שהסיכום של פסוק ט"ו, כאשר הסנה, לא כתוב אחרי מה שנקרא עכשיו, אלא כתוב לפני מה שנקרא עכשיו. כתוב ככה, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, מה זה כל הארץ הזאת? ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, אז כתוב, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן, ואת השפלה ואת הערבה, ואת הישראל ושפלתו. מן ההר החלק העולה סעיר, שזה בעצם דרום דרום ארץ ישראל, ועד בעל גד בבקעת הלבנון, צפון ארץ ישראל, מה שישראל כבשו. אני אומר, זה גבול הצפון שנראה אותו בפסוק, בפרק י' ג', מבעל גד ועלה זה הארץ הנשארת, תחת הר חמון, ואת כל מלכיהם הקד יהושע ולקד ויקם וימיתם. אז שמת לב, בעצם כבר היה כאילו סיכום, אחרי הירושה של ערי הצפון נקרא לזה. היה סיכום, הכל הכל היה גלט, הכי טוב שאפשר. אבל אז כתוב עוד מלחמה, שיהושע לקח את כל הארץ, ואז את הגבולות של כל הארץ, ועל זה כתוב ימים רבים עשה יהושע את כל המלחמה למלחמה, שאנחנו יודעים שזה כבר הסיבוך, וזה כבר מה שחזל מוכיחים את יהושע. ואז נאמר, לא הייתה עיר אשר השלימה את בני ישראל בלתי אחיו יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה, כי מעת השם הייתה לחזק את ידם למען השמידם. אז בעצם, אמרנו לפני זה, שבפרק י' ב' שבודקים את רשימת המלכים יש בבירור שלושה אזורים. אזור הדרום, אזור הצפון, והאמצע יש אזור מלכים שבכלל לא ראינו שהתעסקו באזור הזה, אזור מלכי המרכז. אז בעצם אנחנו עכשיו יודעים בבירור ככה, אם זוכר נכון, אמרנו שהמלבי אומר את זה, שהמלבי אומר את זה. שמלכי המרכז כבשו בימים רבים האלה. עכשיו, אנחנו רואים שבעצם דגם אחר של מלחמה. שמת לב איזה בולט זה שכתוב, כאשר ציווה השם את משה, כן ציווה השם את יהושע, ואחר כך קרב אחר שבו כתוב כבר ימים רבים. ובו חז"ל רואים את בו חז"ל מזהים את ההתעכבות, את הנסיגה, את חטא אולי אפילו של יהושע, שגרם למות מוקדם ולהתחיל עידן אחר, וכמו שאמרנו פעם שעברה, שלא יכבשו כל גבולות מעשה. או, אני, למה להכניס את יישובי גבעון לתוך המלחמה הזאת? שאלה מעולה. אני חושב, קודם כל תשובה פשוטה, כי אנחנו מדברים על האזור של גבעון. אם דוברת על הרי המרכז, אז גבעון זה באמת תחום שלא היה לו עכשיו. עכשיו כשחוזרים לתחום הזה, אני אמר, כל אלה לא עשו, לא השלימו מלבד גבעון, אבל עוד משהו. עוד משהו. וזה בעצם העלייה שנוצרת. עכשיו בעצם אנחנו רוצים טיפה לברר את השלב הזה, האחרון של המלחמה, שבפעם שעברה בעצם התייחסנו לזה כשלב כללי, מלחמת מלכי הצפון עם הימים רבים, אבל עכשיו אנחנו בעצם מפרטים, לא, יש שתי מלחמות ראשיות, מלחמה השנייה היא כבר הופכת להיות בתכונה של, של נסתר, שאומר לו, אני אפיל אותם, זה, אבל זה, זה עדיין באופן של כבישת אזור שלם, ואחר כך ההתעכבות. עכשיו בואו נחשוב על דברים פשוטים, רק בעצם מסתכלים בדברים, מה יוצא? יוצא ככה, ש... בוא נגיד, למה בעת, נתחיל מהשאלה הפשוטה, למה בעת זה היה באבחת חרב, הכיבושים של האזורים, אחר כך היה כיבוש מתעכב. אז בעת שהיא התשובה פשוטה, וזה עכשיו אני רוצה להעמיד הגדרה שהיא פשוטה, בעצם אני חושב אפשר נכון לומר, שאת כל הכיבושים עד הרי המרכז, מה שנקרא להם, זה היה במתנה, מתנה ישירה מהקדוש ברוך הוא. מתנה שהיה הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות יריחו, שהוא פשוט מפיל את הכל, יכול להיות מלכי הדרום, שמש, אבל בעצם מובן רחב יותר, כמו שאנחנו מכירים בימינו, זה ליצור הכרח חד משמעי ובזמן אחד לכבוש את זה. כן, כשהשם גורם להתאספות, כל מלכי הצפון גם נגיד מולנו. אז זה בעצם, הסוף במידה ולנצח, והשם אומר שלנצח, הסוף ידוע. אנחנו מוריש אותם, ואז השטח פנו את כל הערים, את כל הזה, לבסס את הניצחון, יש לנו את האזור. זה בכלל לא כמו המלחמה שעלולה הייתה להיות עיר אחרי עיר. אבל לעומת זאת, אחרי שנקרא לזה, השם נתן לנו על מגש של כסף, את אולי רוב תחומי הארץ, נכון לקרוא לזה, או בוא נגיד את שתי הגזרות, הצפון והדרום, הוא משאיר לנו עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו מתחיל העידן שלה, מעט מעט. למה? כי עכשיו זה קרב עיר עיר. עכשיו זה קרב עיר עיר. עכשיו, פה, זה עכשיו אני חוזר לשאלתך. פה השם אומר, פה הנביא אומר לנו בהקשר הזה, שאף אחד לא נכנע. אז זה לשני צדדים. קודם כל, זה באמת, עיקר הנס, הנס הכי גדול שלא נכנעו, זה בעצם פה. כי מלא מלכי הצפון הודענו פעם שעברה, אחרי כל הניסים, מה גרם להם עכשיו בכלל שהם יכולים להתאסף? למה הם לא נכנעו? אז אמרנו, אברבנאל אומר לך שבטחו בזה שרק להם יש מרכבות ברזל, זה לא היה עד עכשיו. החידה אמר, כי הם ראו את האכזריות של עם ישראל וזה, אז זה גרם להם מאוד לתרון. אנחנו רצינו לומר פעם שעברה, בגלל שהם ראו את הדריכה על צווארי המלכים, אז הם הבינו מה עכשיו השם נותן את הבמה לעם ישראל, לא היה עוד כאלה ניסים. בכל אופן, מצאנו לזה שמתורצים, אבל פה, באמת זה תמוע. באמת זה תמוע, הרי אין, כבר לא מלאם לבם להתאסף. זה כן רואים, זה אני כבר לא זוכר מי אחד, אני חושב שהאל שייך אומר את זה שיש מינון מאוד יפה פה בין הפחד שלהם, הם מפחדים כבר להתאסף, לבין זה שמצד שני הם לא נכנעים. איך הם לא נכנעים? מה הם חושבים שיהיה? אבל הם לא נכנעים. וזה בעצם CNS, ופה, אני חושב שזה מאוד יפה, שפה גם לעומת יושבי גבעון שהם מהתחלה שייכים לאותו אזור, והם גם בעצם נכנעו מיד. אז בעצם אנחנו רואים אותה, את השלושה שלבים מאוד ברורים. לא, אני אומר, זה שמזכיר את גבעון, בפשט קודם כל זה בא להנגיד, להראות את הנס. זה עיקר. אני רק אומר שאולי זה גם, יש פה שייכות מקומית. מדובר בעיקר על האזור הזה. אז אנחנו רואים שיש פה בעצם, אם נסכם, שלושה שלבים הולכים ויורדים נקרא לזה של מלחמה. חלק מלכי הדרום, הפסוקים המרכזיים שהשם, יותר מעם ישראל יש מדבני הברד יש מידו, כי השם נלחם לישראל. חלק מלכי הצפון, זה בעצם, אם נשים כותרת, זה אני יותר לידך, אבל תעקר את שוסיהם וזה, זה בעצם כבר הופך להיות מלחמה שלכם, אבל מוחלטת, על אזור שלם. עדיין זה כלול במה שאני קורא מתנת השם. מלחמה שלישית זה בעצם עכשיו העיסוק באחד אחד, אזור שכבר השם בקושי נותן לו, וזה כבר אנחנו נשים לימים רבים.
כמה זה לא כתוב
בפירוש? מה? מה לא כתוב בפירוש?
רגע,
שנייה, זה כתוב בפירוש. מה שלא כתוב בפירוש זה רק דבר אחד. בטח שכן.
לא כתוב מתחיל, איך זה קרה?
לא.
מי, מה?
בסדר, כי כמו כל דבר, מה שמעניין את הנביא, זה כבר, מה שמעניין את הנביא, זה מה שאולי כתב לדורות, וזה, ככה אנחנו לומדים, וזה עצם התהליך. ואני חושב שהרבה מהסיבה זה בגלל שזה לא נגמר. עוד מעט אנחנו טיפה נדבר על זה. אבל זה לא כמו, מלכי הצפון מלכי הדרום, אתה יודע, זה אזור, כמו שאומר, השם נתן לנו. הפלנו, כבשנו, שלום. האזור הזה זה בעצם לא דווקא אזור מסוים. אני לא שם את ראשי עכשיו על החלוקה שאמרנו. ואם בעצם הכוונה שמלכי המרכז, אז חלק מלכי הדרום, ואולי תפוח ויריחו. לא משנה, אני רק אומר, אני רק כאוגן, אני חושב שהוא מאוד נכון. כבר נדבר על זה. כבר נדבר על זה, זה נכון. הוא אומר שהארץ הנשארת הייתה דווקא בצפון. כבר נדבר על זה, זה המשך, אני רוצה להגיע לזה. בכל אופן, אני אומר, בעצם מה שנביא מדגיש, זה את עצם זה שאחר כך הייתה, זה לקח ימים רבים. וזה בעצם מאוד בולט. המלחמות האלה נראה שהם לקחו מאוד מאוד מעט מאוד זמן. אחר כך רוב שבע שנות הכיבוש בעצם עסקו באחד אחד הזה, כי יש פשוט הרבה הפסקות. לא שאולי היה מצור על עיר שנתיים עד שהיא נכנעה, אבל זה בכלל לא פרופורציונלי. מה? למה? לא, לא על כל עיר. אני אומר, יכול להיות שאחד, כאילו, אני אומר, אנחנו לא... ואז רבה, הנביא לא מתאר לנו את זה, כי זה בעצם הניגוד הגדול לקרבות הגדולים, לאזורים שאותם השם נתן לנו. כן, כל המלחמות האלה עדיין אין שום חלוקה. וגם שני השבטים פה יש לנו עדיין חלוצים, ולמרות זאת זה באמת לקח הרבה זמן. עכשיו, רק אני עוד שתי הערות לצרף לזה, בימים הרבים האלה, בימים הרבים האלה חז"ל אומרים שבעצם היה כבר תחייה של עבודה זרה. באמת זה קערה לא דווקא עכשיו חלק מה שאנחנו מבינים. כתוב, זה תנחום המצורע וב. כתוב, לפי שהיו ימים של צער, קרא אותם ימים רבים. וכיוצא בו ימים רבים עשה יהושע מלחמה. ימים של צער. נדמה לי שזה נאמר שם על המשתה של חשברוש. ימים רבים שמלטים, אבל אני לא בטוח. זה באמת לא הייתה קפות ההתחלה. ואומר המדרש, כיוצא בו ימים רבים לישראל, לא אלוהי אמת ולא כהן מורה, זה מדברי הימים. ואז בסוף של הדרס אני לא בטוח שאני מבין. המדרש שואל ככה, והכתיב, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יחו ימים. עכשיו שאני יודע שתכוון לשאול, למה אתה אומר, זה ימים של צער, משמע שהיה שם עבודת השם. ואז המדרש עונה מה שאני לא מבין, הוא אומר, אלא, על שעבדו עבודת גילולים נקראו ימים רבים. אז אני לא יודע מה הכוונה באמת. אז לא ברור לי, מה הקנה שכבר עבדו את יהושע, זה עוד יותר נסתר מהפסוק. אז לא הצלחתי להבין, אם פה זה ימים של צער ושם זה גם עבודה זרה, לא יודע. רק הערתי את הדבר הזה שלפחות, לא יודע אם זה גם מסקנה, לפחות באהבה מין הזה, מה שככה המדרש אומר. עכשיו, אני רוצה בעצם להדגיש שמה שאמרנו עכשיו, הכיבוש האחרון, אז הערנו את זה שזה עיר אחר עיר, אבל בעצם יש פה שני משתנים שהשתנו. דבר אחד זה עיר אחר עיר, ולא כיבוש מוחלט, כמו שקראנו, שהשם פשוט נותן לנו, עושה שהתנאים יהיו כאלה שנצטרך לכבוש. אבל בעצם יש עוד משהו מתלווה שהוא לא פחות חשוב, שמעכשיו היוזמה היא תלויה בנו. ופה הטעמה שמגיעה כבר למעט מעט. ראינו בסדר דברים שאת חושב אומר, בהתחלה אני אתן לכם, בין אם, אני אתן לכם, בין אם תהיו ראויים ובין אם לא. ואחר כך, זה אם תהיו ראויים. אם תהיו ראויים זה מאוד 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 מתאחה עם השלב הזה שאנחנו רואים שבעצם יש שלב. אמרנו, ככל הנראה זה הרי המרכז, שבו עכשיו אתם צריכים להחליט מה אתם כובשים. זה שאמרנו בהקדמות לספר, אמרנו שבעצם עיקר הכיבושים של עם ישראל נבעו מ... את מי כבשנו ומי לא, מתי הפסקנו? התשובה בגדול היא, כשהם יזמו, הם גרמו לעצמם להיכבש. אבל פה אנחנו מגיעים לנקודה האחרונה שהיא כבר לא בדיוק ככה. עוד מעט נבין למה אני אומר לא בדיוק, אבל היא כבר לא בדיוק ככה, היא בעצם... הנה יש לך אזורים שהם בידכם, עכשיו יש אזור שאתם צריכים להחליט עיר אחר שאתם כובשים גם אותה. אתם מבינים לבד, זה כבר עידן אחר. זה לא רק העיר אחרי עיר, אלא זה גם עכשיו, כל דבר צריכים להחליט לאסוף את, את, את הרוח של האומה, להיכנס למלחמה, לא להסתפק בכיבושים שלה עכשיו, להאמין שאנחנו רואים, וכל זה מה שאנחנו מכירים מהמקור של לכבוש, צריך להיות עכשיו פעם אחר פעם היוזמה בידינו. בעצם, אם נסכם את ההבנה הזאת ונמשיך לעוד יותר החלטת של המבט על הכיבושים, אז בעצם חשבתי שזה בעצם יוצא ככה, שמה שכתוב עכשיו בסוף הכיבוש הזה, לא הייתה עיר אשר השלימה, כי מעת השם הייתה לחזק את ליבה, זה בעצם הליווי האלוקי הבסיסי יותר שהיה לנו. כלומר, הליווי האלוקי הראשון, הגלוי, אפשר לקרוא לו, זה מלחמות הגדולות. אחר כך הנביא אומר לך, גם המלחמה הזאת, שבה מבחינה רבה כבר, לא נקרא זה, נעזרנו לנפשנו, אלא השם נתן עוד ועוד תפקיד לאלינו, גם בה הוא היה שותף מאוד מאוד משמעותי, אפשר לקרוא את זה ככה, בזה שהוא גרם שאף אחד לא יקנה. כלומר, הוא לא השאיר אותנו עד כדי כך לבד שעכשיו אולי אפילו הגויים יקנו ואז הם יישארו איתנו ואז הם עוד בגן, אלא הם היו כל הזמן עמדה של התנגדות, שגרמה לזה שאנחנו כן נאלצנו לכבוש אותם. בסדר? אז בעצם אמרנו, יש שלושה שלבים, שלושה מלחמות, השתיים הראשונות זה בעצם סיוע השם עוד מאוד מאוד ישיר, מכריח אותנו פשוט לקבל את הארץ, ואחר כך זה סיוע השם עקיף יותר, השגחה מאחורי הדבר. עכשיו, בעצם אם נסתכל במבט על, יוצא ככה, אני עכשיו רוצה לראות, אחרי שתי המלחמות הגדולות, מה היה המצב? אחרי, למה נסתכל דווקא בשלב הזה? כי אמרנו, זה בעצם, אני חושב שהשלב שנכון להגיד, השם נתן לנו את הארץ פשוט. אחרי שתי המלחמות האלה, מה המצב? נסכם עכשיו מה שאנחנו יודעים ממכלול הפרקים האלה. תשובה המצב כזה, יש לנו שני אזורים שבהם כבר הרגנו את כל המלאכים. אזור שלישי, שבו אנחנו צריכים עוד להשלים. וזה מה שכתוב, אומר, לכאורה זה מלכי המרכז, אבל גם אם לא תגיד ככה, בכל אופן, כתוב שאחר כך יהושע הורג עוד מלכים, נכון? במה שקראנו עכשיו. אבל חוץ מהאזור הזה יש לנו עוד שתי חסרונות בעצם, עוד שני חסרונות בעצם בכיבוש. אחד, זה הארץ הנשארת שאנחנו נראה אותה בפרק י"ג, ושתיים, זה נקרא זה הערים הנשארות שאנחנו נראה אותם בפרקי הנחלה פה ואחר כך בספר שופטים. אז בעצם היה שלוש חסרונות. אזור אחד, לכאורה זה ברור ברור שזה אזור המרכז, שבו עדיין יש כיבוש, את הכיבוש הבסיסי לעשות. עוד אזור, שהוא בעצם מחולק לשניים, הארץ הנשארת, שבו יש גם כן את הכיבוש הבסיסי לעשות. ועוד אזורים מקומיים שבהם הרגנו כבר את המלאכים, אבל נשאר עדיין לממש את הכיבוש, לסיים. וזה גם בתוך האזורים שאותם השם נתן לנו. שלוש משימות, ומה שמאוד חשוב כמובן לברר, זה מה קרה עם שלושת המשימות האלה. איפה אנחנו עומדים בסוף יהושע, איפה אנחנו עומדים בפרק י"א, מה קורה עם שלושת החסרונות האלה בעצם? עכשיו, רק להביא את הדבר הזה, לא רציתי להביא מפה, אבל בעיקרון, הארץ הנשארת, זה מה שבררתי הרבה, זה כנראה מאוד ברור ומוסכם, זה די ברור גם מהפסוקים. זה פשוט שני, בוא נראה שניית פרק י"ג, תחיית י"ג שהוא בעצם... ויהושע זקן בא בעמים, ואומר השם אליו, אתה זקנת ואתה בעמים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. אז עכשיו אנחנו כבר, כאילו אם כבר נקרא את זה, אנחנו כבר נעיר שאנחנו בעצם עוסקים עכשיו, מה קרה עם החיסרון השני שהדגשנו. לא, נקרא את זה לצורך העניין החיסרון השלישי, עוד מעט תבין למה. שוב, החיסרון הראשון, מלכים שלא כבשנו, חיסרון שני, גם האזורים שכבשנו, עוד צריך להמשיך ולהוריש אותם, חיסרון שלישי ארץ הנשארת. עכשיו, פרק ג' עוסק בחיסרון השלישי. אז הוא אומר לו, ארץ ישראל הבנות לרשתה, אתה אולי חושב גם פה להמשיך ולכבוש את זה ימים רבים? לא, תעצור. וזה קשור לה, אתה זקנת באת לימים. עכשיו זה כבר, אני חותך, זה עידן אחר, לא תזכה להוריש את הארץ הנשארת הזאת. ואני מזכיר, הארץ הנשארת הזאת זה בעצם להשלים את גבולות מסעי. אנחנו לא מדברים פה בכלל על הארץ המובטחת. ועד יש את גבולות הארץ הזאת. מן השחרור של פני מצרים ועל גבול עקרון צפון על הכנעני תחשב, חמש צרדני פלישתים, העזתי, השדודי, השקלוני, הגיטי והקוני והערבים. אז יש פה תחום אחד שבעצם אחרי, תדמיינו את המפה, אשר נתנו את הדרום, בסוף הדרום, בקצה הדרום, יש שטח שלא כבשנו. עכשיו אזור שני, פסוק ד', מתימן כל ארץ הכנעני ומערה אשר הצידונים עד אפקה, עד גבול האמורי, והארץ הגבלי, כל לבנו מזרח השמש, בעל גד. תחת הר חרמון לבוא חמת. אז בעצם ההגדרה שנביא אומר שאזור שלם בצפון מבעל גד עד לבוא חמת. זוכרים את בעל גד? בעל גד זה מה שראינו פרק י' א', שהוא הגבול הצפוני שאותו לקח יהושע. אז בעצם, שימו לב איזה תמונה יפה יוצא. יוצא, השם נתן לנו את הצפון והדרום במתנה על מגש של כסף. אבל את סוף הצפון ואת סוף הדרום הוא לא נתן לנו. וגם את המרכז לו. זה בעצם החיסרון שאנחנו מצויים איתו, וגם, אם נשלים את המפה, גם בדרום והצפון שקיבלנו, יש חורים. אנחנו נראות אותם המשך, מנשה להוריש, זבולון להוריש, וכל זה. עכשיו. זהו, אז מתימן זה דנים איך להסביר. מתימן השאלה, יש כאלה שמסבירים מתימן הכוונה דרום, והכוונה מדרום עכשיו נעבור לצפון. או שתימן זה מקום בצפון, בכל אופן כל ארץ הכנעני ומערה של הצידונים על אפקה זה באזור צידון, לבנון. אנחנו כן דנים איפה זה מערה, איפה זה אפקה. אבל הצידון הוא ברור, וגם התיחום של הנביא בסוף ברור מבעל גד עד לבוא חמת, אז שכחתי לומר, בעל גד זה בעצם זה הצד הדרומי. של החלק הצפוני של הארץ הנשארת עד לבוא חמת, מאיפה מוכרנו לבוא חמת? מה? לפני שלום, מגבולות מסי, הגבול הצפוני, הצפון מערבי בגבולות מסי זה לבוא חמת. אז בעצם הנביא פה אומר, לא הורשנו את סוף גבול הדרום, ושאם נגביל לגבולות מסי זה לכאור עד נחל מצרים, ושפה לא כתוב נחל מצרים, כן כתוב שחרור של בני מצרים, טוב, פה זה כבר יודעים, אבל בוא נגיד, לפי מי שמע שהשחרור זה נחל מצרים, ועד מי לבוא חמת, עד בעל גד שבו ראינו פרק י' א' שעד שם הורשנו. אז שוב, התמונה, את סוף הצפון וסוף הדרום לא כבשנו, את הצפון ודרום עצום, כן? את המרכז, לא, עכשיו. המרכז לא מתואר, אבל המרכז אני לוקח משילוב של פרק י' ב', יש מלכים שהם באזור שבכלל לא היה במלחמות, עם סוף פרק י' א' שאומר שאחרי המלחמות האלה עוד הורשנו אזור שבו כבר היה איזשהי חיסרון במה שהשם ציווה את משה ועליו גם נאמר ימים רבים. ובאמת זה אזור שאני הכי פחות משקן בסמי, כלומר אם תגיד לי תיאוריה אחרת, אני אקבל, זה לא משהו שכם מצאתי מפורש. כלומר, סליחה כן, עמדנו בעצם אומר את זה מפורש. הוא עושה קצת חשבון אחר בערים, אבל הוא אומר, את הערים שלא מצינו במלחמות ואתה רואה אותם פרק י' ב', זה נכבש בימים רבים. אני לא עשיתי את החשמון, בדקתי לפה, אמרתי איפה זה תפוח, איפה זה בטל, איפה זה חפה, איפה זה אפק, לשרון, זה בעצם אזור המרכז בין שני האזורים שנכבשו. זה בעצם יוצא, מה במגמה שמנו שעוד ערים, הערים שכתובים פה גם בדרום ובצפון, ולא נכתבו מלאכות, גם אותה כבשנו עכשיו. מצוין, אין לי בעיה. אבל בהחלט זה מתמקד סביב אזור מסוים, יש אזור מסוים שרק עכשיו נכנס. עכשיו, בואו נראה שנייה עכשיו מעבר לפרטים שאמרנו עכשיו. מה משמעות הדבר? אני חושב שזה יוצא ככה. בשביל להבין את זה, בוא נגיד רגע עוד הקדמה מאוד 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 חשובה. יהושע, עכשיו אנחנו בגבול בין כיבוש ובין ירושה. האם בזמן הכיבוש, היה איזושהי התחלה של ירושה או שלא? ירושה הכל היה להתחיל לבסס את השטח שלנו פה, למשל, לא יודע, אני סתם אומר דימויים מהיום, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה מי להתחיל, להעמיד מושל צבאי, עד להתחיל לסלול תשתיות, עד להתחיל לחשוב, עד להתחיל ליישב פה את המחנה שלנו, להתחיל לאחוז בארץ, מעבר לזה שהורשת את המלאכים. אז אני חושב אפשר לראות לבירור, ועכשיו נבסס את זה, שבכל זמן הכיבוש, מה שעשינו זה אך ורק להרוג אותם. בוא נקרא זה ככה, להרוג אותם, כביכול זה לא הרץ שלנו, כביכול זה העמלק ששיבת הממין צריך להשמיד אותם, נקודה. מה אם לרשת את הארץ? מה אם לקחת את הארץ? לא קרה. בואו נראה את זה ממש בפסוקים. אז קודם כל נתחיל נתון ברור. בכל המושג, נתחיל מפרק יוד. אתם יודעים זוכרים שפרק יוד, דיברנו על זה, שכתוב שם פעמיים שישראל חוזרים לגלגל. וזה מאוד מאוד תמוע. זה לא משהו גיוני. זה ממש רואים גם שעם ישראל כאילו נשאר במקומו, הולך לכבוש, להרוג וחוזר. אחר כך, חוץ מזה, גם פרק יוד, גם פרק יוד א', הכוונה בשתי המלחמות הגדולות שמתארות מהן, אין, בדקתי אם תמצאו אז אני אשמח לתקן את עצמי, אין שום ביטוי של ירושה. לעומת שני ביטויים שעוד מעט, שנגיד אותם עכשיו, שהם אלה שבספר קוראים להם מסיים את הביטוי ירושה. מה שכתוב בעיקר זה או היכה או לחד. אבל בואו נחזור רגע לפסוקים שקראנו שוב, אחרי שכבר יש את הסיכום של המלחמות האלה, והדגש הגדול זה על הריגת המלאכים. עכשיו, שנייה, לפני שניגש לזה, אני רוצה לצרף מה שכבר אמרנו, שאמרנו שבעצם מאוד ברור, כבר בספר דברים, ואחר כך רואים את זה פה, שעיקר המוקד בפרק י' ב', מאוד מאוד מודגש, עיקר המוקד זה הריגת המלאכים. הריגת המלאכים. אבל מה עם מימוש הכיבוש? מימוש הכיבוש זה קודם כל להוריש את כל הנותרים. ושתיים, להתחיל להתבסס. השירה מתקבעת לדורות, השירה הזאת של הריח לגבי הריח לבנה לגבי לבנה, מתקבעת לדורות, כלומר השלב שהושלם זה הריגת המלאכים. אבל לא מעבר לזה. עכשיו אני רוצה לראות איך מאוד רואים את זה בפרק י' א'. פרק י' א', אז שוב, פסוק ת' ו' זה הסיכום הפלאי הזה, השלם הזה, כאשר צילה של משה כן עשה יהושע וכו'. ואז פסוק ת' ז' כתוב ככה, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת. פעם ראשונה שכתוב את המילה הזאת, ויקח יהושע את כל הארץ. מילה כל כך פשוטה, אני חושב שאנחנו בטעות, כאילו כשאנחנו קוראים את המלכת מלכי הדור, מלכי הצפון, אנחנו בקלות חושבים שכן, מאז כביכול רק היה חסר לחלוק אותם. לא, זה לא היה ככה. אנחנו עכשיו נוכיח את זה בעצם משלושה פסוקים מפורשים. כלומר, שלושה עניינים מפורשים. אז קודם כל, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת. אז בואו נעיין שנייה, מה הוא לקח? האב ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן ואת השפלה ואת הערבה ואת הארץ היו שפלתו מן החלק העולה סעיר בדרום ועד בהר גד וברכת הלבנון תחת הר חרמון. במילים אחרות, אם אני אתרגל למילים שלי, יהושע לקח את כל ארץ ישראל. אז לא הבנתי. עד עכשיו אמרנו שפה זה היה הכוונה, התמקדנו בסוף פסוק י' ז' ואת כל מלכיהם לקד ויקם בהם איתם. כלומר, הנה, היו פה עוד מלאכים להרוג. היא אחרת מרשימת המלאכים, היא רק עכשיו מתה. ולא אומרים לחמות הגדולות. אבל מה זה ויקח את כל הארץ? אתם שמים לב שכתוב פה פשוט משהו הפוך ממהלך שעד עכשיו. אחרי כל המלחמות שעד עכשיו, היה צריך לקחת את כל הארץ. עד עכשיו לא לקחנו כלום. נשארנו בגלגל, עלינו, כבשנו, לחמנו, זהו. המושג לקח, הוא לא רק איזשהו סיכום תיאורטי, הוא, אני לא יודע מה, אבל היו השלכות מעשיות. אחת ההשלכות המעשיות זה להקות את כל המלאכים שנשארו. כלומר, אני אומר ככה, אשר נתנו על מגש של כסף את שני האזורים העיקריים. אחרי זה היה צריך להחליט שאנחנו לוקחים את הארץ. לוקחים את הארץ זה עידן חדש. אחת מההשלכות של העידן הזה זה את האזור שהשם לא נתן לנו להתחיל לכבוש עיר אחרי עיר. זה כבר נקרא לקחת, זה לא נקרא ללכוד ל...
שופים כתוב בסוף
י"ז, כל מה שם לחד, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. יש ממדה. בדיוק מה שהיה כתוב פה, הייתי אולי מצפה שיהיה כתוב כל הזמן. כלומר, הייתי מצפה שיהיה כתוב לכם מלכי הדרום, ויקח יהושע את כל הדרום, ואת כל המלכים אשר היה שם עמית. לא, כתוב רק הוא עמית את המלכים. פה כתוב, יהושע לקח את הארץ, ובתוך כך, לצורך זה, הוא גם עמית. זה כבר נקרא לקחת. כלומר, שבעצם יחיית מלכי המרכז, היא לא הייתה כמו מלכי מלכי הדרום, לא הרגנו אותה כמו שהרגנו אותה. אותה הרגנו בתור מלכים שנלחמים בנו, בתור עמים שיש להוריש. אבל עכשיו, זה, בשביל לקחת את הארץ, אנחנו צריכים להרוג את כל המלכים. זה הבדל הגדול. עכשיו שימו לב עוד משהו מאוד פעילי. אני דלג לפסוק כ"א. ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחד את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, מכל הר יהודה, מכל הר ישראל, עם הריהם החרם יהושע. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגד ובאשדוד נשארו. אז אני לא יודע להספיק עכשיו, הדבר הכללית, מה זה הענקים האלה ומה עניינם. אבל משהו מאוד ברור, שעד עכשיו יהושע לא החריד את הענקים מחברון ודביר מענק ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל. כלומר, הענקים, אותם אלה שמהם המרגלים פחדו, אותם אלה שבספר דברים כתוב, אתה יודעת, אתה שמעת, מי התייצב בפניהם לענק. אחרי כל מלחמת הדרום ומלחמת הצפון, עדיין נשארו ענקים בדביר למשל, בחברון למשל. איך ישארת שם ענקים? אתה לא לקחת את הארץ ולרשת, אפשר להתיישב ליד הענקים האלה? אנחנו ממש רואים איך יהושע לוקח את הארץ ועכשיו מאפשר לנו לגור בה, עכשיו מחליט לקחת אותה. אני חושב לעומת לקבל אותה אולי אפשר להגיד, זה כבר לא יודע אם זה דבר ברור. כי עד עכשיו בעצם היינו בעמדה פסיבית, זה מה שאני רוצה להגיד. לחדנו את מה שהשם סידר לנו, אבל לא לקחנו, לא היה שום מושג של לקחת, לרשת. בפרק י"ב אנחנו נראה את המושג לרשת. ואז תראו, אחרי הענקים שוב פעם כתוב, ויקח יהושע את כל הארץ ככל שדבר השם משה. אז בעצם אפשר להגיד ככה, את האש, יש אמירה מוחלטת, ככל אשר ציווה השם משה, כן אשר יהושע, זה לגבי שתי האזורים האלה. לגבי עצם ההורשה הבסיסית. אבל לגבי לקחת את הארץ, זה נעשה רק אחר כך. שזה היה צריך להרוג עוד מלאכים, שזה היה צריך לסיים ולהוריש את הענקים. ורק אז נאמר, ויקח יהושע את כל הארץ, כאשר דיבר השם אל משה. עכשיו, אני חושב שיוצא ככה, אם נסתכל, אמרנו שיש לנו בעצם גבולות מעשיות, הם אלה שהיינו מצופים לכבוש. זה לא קרה באופן שלם בצאת השופטים, מצד שני, זה כן קרה באופן שלם במובן של המלכים, במובן של לקחת את הארץ. אני חושב שיוצא ככה, השם נתנו את ה... שני, נגיד, מתחמים לא העיקרים של הארץ, אלא כי אתה רוצה לומר ככה, צפון ודרום, ואז המרכז, הוא נשאר לנו, ואני אומר, זה חצי הכרח, חצי רשות, כי בלי שתכבוש את המרכז אין לך בכלל ארץ שלמה. זה המלכים שעוד היינו צריכים לכבוש. אבל הוא השאיר לנו, חוד מיני שושל את המרכז הזה, הוא השאיר לנו גם צורך לסיים את הכיבוש, וזה לסיים כפשוטו, גבול הצפון וגבול הדרום. וזה לא קרה בכלל. זה בעצם אני חושב התמונה במפה של היחס בין מה שהשם נתן לנו לבין מה שהוא השאיר לנו וביצענו, בעיקר מלכי המרכז, לבין מה שהוא השאיר לנו ולא ביצענו. ואני חושב שבעצם בסיכום כללי זה יוצא, אמרנו שיש שלוש חסרונות בכיבוש עד כה. חיסרון אחד הושלם. לכבוש את המלכים של מרכז הארץ הושלם. וזה השירה הזאת, כן, הסלמנו את השלב הזה. החיסרון השני, להוריש את שארית המלכים, להוריש את שארית הפליטה של הגויים מתוך האזורים שכבר כבשנו, אנחנו יודעים שפחות הייתה בו התקדמות, וזה בענקים. מן הסתם הענקים זה לא היה עכשיו לבוא ולראות בהם אחד אחד. אז אני לא, לפחות באופן חלקי אנחנו יודעים שהתקדמנו גם בלהוריש את המקומות שכבר כבשנו. הדבר השלישי, שהוא הארץ הנשארת, לא התקדמנו כלום. יהושע, רואים שהוא רוצה להתקדם, והשם עצר אותו. עד כאן מגיע זכותכם לעכשיו. אז בעצם, מהמרכז וצפון, אני רוצה שבמרכז, שלנו לגמרי. בצפון ובדרום השלמנו חלקית, בקצה הצפון, קצה הדרום, גבולות הארץ הנשארת, לא הצלחנו לכבוש. בסדר? מה? לא הבנתי, זאת אומרת שגם במרכז לא הצלחנו לגמרי? לא, ברור, אתה צודק. שכחתי להגיד, זה לא רק שלא הצלחנו שם, אני חושב שעיקר המובלעות הרציניות היו במרכז. ככה הייתי שגם החוקרים, שראים את כל המפות, אז ככה יוצא. כי יש, ודאי יש לך את כל הר אפרים, שכתוב עליו, שרכב ברזל וזה. גם יש לך את יבוס, ובאזור דן היה כמה, שעלבים וזה. אז אני חושב שאדרבה, עיקר מובלעות היו במרכז. מה שאמרתי שהושלם, זה הכיבוש של המלכים. הכיבוש, הריבונות מה שנקרא. אחר כך ההורשה, לא יודע אם אני אומר במילים כונות, אבל ההורשה, מה שאני קורא הורשה, הכוונה, המיגור אחד אחד עד הסוף, זה ודאי שלא, אולי המרכז היה הכי בעייתי. לא, לא היתרון. אני אומר, הפוך, הוא היה בחיסרון. אותו השם לא נתן לנו. השם השאיר לנו כאילו, לא רק מה שרציתי להראות, השם לא רק השאיר לנו כאילו ללקט עכשיו את כל הגויים אחד אחד, אלא להשלים את הקצה. הוא השאיר לנו גם את הכיבוש העיקרי, ובו כן עמדנו. שאיר לנו, הוא עשה לנו שתי אזורים של כיבוש עיקרי, והשאיר לנו קודם כל נקודה אחת מהכיבוש העיקרי, שתיים, למגר עד הסוף את הגויים בכיבוש, ושלוש, לכבוש את קצה הדרום וקצה הצפון, שזה לא הצלחנו. עכשיו, בתחילת פרק י' ג', אז עד פה בעצם סקירה על אופן הכיבוש מהקוטב שהשם נתן לנו את הכל, עד הקוטב שבו זה היה בידינו, מה שהצלחנו, מה שלא הצלחנו. תחילת פרק י' ג', השם אומר, אחרי שהוא אומר את כל הגבולות שהארץ הנשארת, אנוכי אור השם מפני בני ישראל, פסוק ו' בפרק י' ג', אנוכי אור השם מפני בני ישראל, רק הפילה לישראל ונחלה כאשר ציוויתיך. ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. זה דבר מאוד חשוב. השם אומר, כל הגבולות שדיברנו עליהם עכשיו, כל גבולות מעשה, כולל הארץ הנשארת, שאמרנו, כשהשם אומר הארץ הנשארת, הוא בעצם אומר, כולל הדבר שהכי לא הצלחתם בו, שהכי לא בידכם, כל זה, תראו את זה כחלק מהנחלות. כלומר, התייחסו לזה כאילו כבר אצלכם. מה הפשר הדבר הזה? זה משהו לא מובן מלא, והיינו חושבים שתחלק את הארץ שבידכם, אני יכול להבין אי המובלעות, אבל תחלק את הארץ שבידכם, ואת השאר אנוכי אור השם. מה פשר החלוקה עוד לפני הירושה? זה היפוך הסדר, הרגיל. אז יש בזה כמה רמות. אז רמה ראשונה, כמה פרשי פשט אומרים אותה, היא שאדרבה, היא הנותנת. סיימתם, מציתם את השלב של לכבוש כל עם ישראל. מעכשיו, כדי להוריש את השאר, צריך לחלק. כדי לסיים את הכיבוש של גבולות מעשה, צריך לחלק, ואז זה כל שבט יהיה אינטרס להרחיב את גבולו, והוא לאט לאט יוסיף ויכבוש. מה?
מה
אפשר שאתה אומר נכון, אתה צודק, אתה בעצם אומר, אתה חולק על עצם האהבה המינה שלי, נכון, האמת זה מה שבאתי לומר, זה שבאתי לומר, רק להראות שברור שהחזון היה לכבוש את הארץ מפעולות מעשה ולהוריש אותה. מה שבאתי להראות, אתה צודק, אתה אומר, אם אני מבין נכון, אתה שואל מה אני רוצה שיהיה, שיחלקו ולא יחלקו את הארץ הנשארת, אז זה בעצם ויתור מראש עליה. כן, בדיוק, גם אחר כך מה תשאיר חלוקה מחדש, הוא צריך לחלוק לפי המצב השלם. זה בדיוק מה שהראיתי להצביע. שלמות שלא סיימנו, ההתייחסות בחלוקה היא כאל ארץ שלמה. אז, אתה יודע, ובתוך זה בעצם מה שאני אומר עכשיו. חלק מהפרשים, עכשיו אני לא זוכר מי אומר מה, חלק מהפרשים אומרים שאדרבה, בשביל, עכשיו החלוקה היא תרתום עכשיו את הכיבוש, לסיים את הגבולות האלה. עכשיו, זה לא בעצם... כן, הרלב"ג עכשיו אני רואה אומר את זה, הוא אומר שיהושע זקן ולחלש בשביל לכבוש את כל הארץ, ועכשיו השבטים התעצלו להירתם עכשיו לצבא של כולם, אבל אם לכל שבט יהיה אינטרס פרטי, אז כן יכבשו. כלומר, זה מתוך ירידה, ירידת הרוח, אבל אדרבה, בשביל להשלים את הכיבוש, זה מה שאני צריך עכשיו. עכשיו, יש פה ודאי גם את השאיפה והחזון לסיים, אנחנו על פי זה, ואנחנו משרים את כל הארץ בשלמותה, וכך אנחנו גם נכבוש. מה שמאוד חשוב, זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מה? בדיוק, הרמב״ם אומר, זה שחילקנו גם את הארץ הנשארת, זה הופך שכל מה שנכבוש בתוכה הוא בגדר של כיבוש רבים. מה שתכבוש בעבר אין בו חמת, כבר יש דינים אחרים. כיבוש יחיד, אתה צריך לבדוק אם כבשת כבר את הארץ, לא כבשת את הארץ. זה כבר תנאים אחרים לגמרי. אבל בעצם, ומה שבא להגיד זה בעצם, מבחינה הזאת, יהושע השאיר אותנו עם כיבוש של כל הארץ. נכון, גם מה שלא נגמר, מתישהו ייגמר. אבל כל הארץ זה בעצם כל מי שיכבוש, זה עכשיו מכוח כולם. ככה הוא מלמד אותנו, סוף בהלכות תרומות, תחילת הלכות תרומות. הוא אומר ככה, ארץ ישראל האמורה בכל מקום, היא בארצות שכיבשן מלך ישראל, או נביא מדעת רוב ישראל. וזהו נקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל, או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצם מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, כלומר, מן הדבר מן הים ועד הנהר, אינו נקרא ארץ ישראל, כדי שינהגו בו כל המצוות. ומפני זה, חילק יהושע בדינו כל ארץ ישראל לשבטים, אף על פי שלא נכבשה. כדי שלא יהיה כיבוש יחיד, כשיעלה כל שבט ושבט, זה יכבוש חלקו. אז אתה רואה קודם כל שכן הייתה לרמב"ם איזושהי הווה אמינא. כלומר, יהושע נקט בצעד חריג כדי שכל זה יקרה כיבוש רבים, ולא, וכנראה שכן הייתה, היה באופן טבעי אנושי, אילוץ, להגיד, טוב, זה לא בידינו, מה תחלק? יגיד שבט, זה לא הופך, חילקת לי חצי ארץ. נכון, אתה צודק, אז תכבוש, אין מה לעשות. זה הארץ כולה, ואם תכבוש זה יהיה כיבוש רבים. מה אתה אומר? לא הסלחתי לדין. אתה אומר, שאב אמינה הייתה שנגיד שהגבולות...
אם זה גבולות תיאורטיים, שאין כרגע שום דבר, וכל שבט
יפה זה... נו, ומי אמר שלא עשו ככה באמת? מאיפה לרמב״ם שלא עשו ככה? אבל אז לא הבנתי, אז הוא... מה המקור לרמב״ם?
כי הוא יודע
שזה עכשיו כיבוש רבים. כי יש גמרא שאומרת... לא, מה שמשמע אומר, יש תופעה לא ברורה, ואני אגיד לך מה הפירוש שלה. התופעה לא ברורה שחלקנו את הארץ עוד לפני לכבוש, הפירוש כדי שזה כיבוש רבים. עכשיו, נסיים בהבחנה מאוד חשובה בין הכיבוש של משה, הכיבוש של יהושע. ראינו שגם פרק י"ב גם פרק י"ג יש חזרה לכיבוש של משה. מה המטרה של זה? אז כמה מפרשים אומרים שהמטרה של זה לומר, להראות את ההמשכיות שיש ממשה ליהושע. שיהושע, זה חשוב מאוד כבר מתחילת הספר, הוא המשך של המגמה הגדולה שהיה ממשה, זה התבצע עם יהושע, ולכן חוזרים שוב ושוב, יש פה כיבוש אחד שלם. כלול בזה אולי, הסוגיה של אחדות כל עם ישראל. וזה, עסקנו בזה קצת, אנחנו נעסוק בזה אולי השבוע הבא, אולי המשך, של החיבור בני גד ובני ראובן לכל השבטים הוא קריטי. הוא קריטי, הבאנו אז אור החיים וזה בהקדמות, שאומר, למה היה חשוב להשם שהם יכנסו חלוצים? כי הוא אומר, הארץ לא עולה להכבש, אם לא כולם כובשים אותה. ופה אנחנו כבר מדברים על חלוקה, אז אחרים דיברנו על זה שוודאי מתישהו יש פער, נזכיר את זה בהמשך שוב. אבל עדיין הייתה שהוא השפעה, משה ודאי ציווה אותם, כמעט כולם מסכימים, שמוצא ציווה את בני גד ובני ראובן. לכבוש, רק לכבוש, ואז הם יכולים לחזור. בפועל ברור שבני גד ובני ראובן נשארו עד סוף החלוקה. כמו שיאמר בפועל, שזה רק פרק כ"ב. כלומר, אחדות ישראל נשארה גם כל החלוקה. רק אמרנו עכשיו את הכותרת. אבל, אני חושב ש... גם נביא מקור לזה, שיש פה גם בעצם להראות את הפער. בואו נקרא רגע פרק י"ב, תחילת פרק י"ב, וזה נסיים. ואלה מלכי הארץ אשר יקום בני ישראל וירשו את ארצם, בעבר הירדן מזרחה, השמש, מנחל ארנון, עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. אתם זוכרים שכבר דיברנו, נזכיר מה שדיברנו כמה פעמים, פה זה ההבדל שכתוב, עיכו בני ישראל על עבר הדין המזרחי, ואחר כך פסוק רעין, אלה מלכי הארץ השעיקה יהושע ובני ישראל, ששם בני ישראל כבשו בזכות עצמם, אמר הלב והרון, ופה זה יהושע, בעצם רק בירה לא זכו לכבוש. או, שנייה. זה הדבר שבעצם עכשיו רציתי לומר. איפה כתוב וירשו ואיפה לא כתוב וירשו? בשניהם כתוב וירשו, אבל השאלה איך? פסוק א' כתוב, ואלה מלכי הארץ, אשר יכו בני ישראל, וירשו את ארצם, ואז כתוב את הגבולות. ועד הירדן מזרח, עכשיו יש נחל ארנון. אחר כך, סוף סיכום של הגבולות, פסוק ו', משה עבד השם בני ישראל יכו, ויתנה משה עבד השם ירושה לראובנים לגדי, חצי לשבת משה. כתוב פעמיים ירושה, ויותר חשוב כתוב, יכו וירשו. לעומת זאת, בפסוק ז' כתוב ככה, ואלה מלכי הארץ, אשר יכה יהושע בני ישראל, בעבר ירדן ים, מבעל גד, בקעת הלבנון, הם יכו, ואחר כך כפעולה נוספת, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם. אתם שמים לב שויתנה יהושע, מה המקביל? ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם. מה המקביל לזה בכיבושי משה? פסוק ו', פסוק ו', משה עבד השם בני ישראל יכו, ויתנה משה עבד השם ירושה. אבל חוץ מזה, כיבושי משה, כתוב כבר בהתחלה, יכו וירשו. מה שאתה רואה, זה בדיוק מה שראינו קודם. שיהושע קודם כל כבש, עיקה. אחר כך הוא גם נתן את זה לירושה כמחלקותם. אבל משה, הנביא מגיש לך מההתחלה, עיכו וירשו. למרות זה דווקא משה היה מקום לומר הפוך. עיכו בסוף, בסוף בני גבני ובן ביקשו, טוב, אבל מראש, זה שהשם ציווה אותו להילחם בסיכון, אז מה השם ציווה שיהיה? אנחנו נראה את זה פעם הבאה, שבעצם התכנון מראש היה לבני גבני ובן. מה? לא הבנתי?
עוד בכלל
בדרך, סתם נכון. כן, נכון. טוב, אז זה נקודה אחת, אבל יותר מזה. מה הנושא של פרק י' ב' בכללו? נקצר? הנושא הוא כיבוש המלכים. חד משמעי. אמרנו שזה השלב שאותו גמר יהושע. עכשיו אתם שמים לב איזה מוזר על רקע הזה, כל הפירוט של תחילת הפרק, היינו מצפים שיהיה כתוב ככה. ואלה מלכי ישראל שיכו בני ישראל וירשו את ארצם, סיחון ואוג, נקודה. ואלה מלכי הארץ אשר יכה יהושע, מלך יריחו, מלך זה, מלך זה. אתם רואים שלעומת מלכי יהושע, שבהם יש רק בהתחלה איזה אזור מדובר, ואז את כל המלכים, אצל מלכי משה יש פשוט את פירוט כל הגבולות, כולל סיחון, כולל אוג, מושל, מושל. ההבדל מראה לנו הדבר מאוד חשוב, וכבר, אתה זוכר, מי אמר מה שאומר את זה? ש... מה? אולי החידה.
כלי יקר.
כלי יקר, נכון. כלי יקר במשה, כלי יקר של הנביאים.
מה?
כן. אז הוא אומר, אצל לעומת... כן, נכון. לעומת... כיבושי יהושע, שבהם היה ארץ נשארת, כיבושי משה, זה לא הסתכם רק במלאכים. כאילו אומרים לך, כשנראה עכשיו שזכון ואוג מתו, אל תחשוב שזה מתו, ואז זה כמו מלכי יהושע, שאחר כך יש הרבה ארץ שלא כבשנו. לא, אצל משה, זה היה מוחלט. כל הגבולות שאנחנו אומרים, מתוכם הרגנו את זכון ואוג. כלומר, כיבושי משה, כמו שראינו על הירושה, זה גם התבטא בפועל. זה היה כיבוש מוחלט. לעומת זאת, אצל יהושע זה היה המלכים, זה השירה, זה כבשנו. את השלב של הריבונות סיימנו, אבל עכשיו את השלב השני, זה כבר ימים רבים, זה כבר סיבור, לא יש לנו. הבעיה שיש לזה לכאורה סתירה, מתחילת פרק י' ג', מתחילת פרק י' ג' כתוב שוב פעם, בהקשר של הירושע, את כיבושי משה, ושם כתוב, אני קורא פסוקים י"ב י"ג, פרק י"ג. כל ממלכות אוג ובשן אשר מלך באשתרות ובעדרי, הוא נשאר מיתר רפאים ויקם משה וירושם, ולא ירישו בני ישראל את הגשורים ואת המאחתי, וישם גשור ומאחת בקרב ישראל עד היום הזה. פסוק שממש מדגיש לנו, ממש מזכיר לנו, את הפסוקים שאנחנו נפגוש בהמשך, לא ירישו ולא ירושו וישם בקרב וישם בקרב, אז הנה גם אצל משה היה. ما؟
مشور
ده ما מה זה כתוב כאן בישוע?
שניהם כתוב שם לא בישוע.
לא נראה לי. לא, בארץ הנשארת איפה? לא. כל יהוד הפלישתים וכל הקשורים. אבל זה קשור אחר. כל הקשורים, לא, הקשור הזה של הפלישתים מול יד פלישתים.
אולי זה
הקשורי, נכון, האמת שגם אני חשבתי גם להבין את זה.
פלישתי דרום קשור צפון.
נכון, אפשר להבין, פלישתי דרום קשור צפון. ואז יוצא שמשה לא הוריש חלק מקשור, ויהושע לא הוריש חלק מקשור. או משה ישיר אותו וגם יהושע ישיר אותו. דברים. ודברים, שמה? לא, כן, זה גם פה. גם פה וגם בדברים, אז כתוב שסוף הארץ של 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 בני גד ראובן זה גבול הקשורים. גם פה זה כתוב. מה? כן. מה אמרתי? כן, התכוונתי כל השבטים, כן, כן. סליחה, כתוב שם שחוות יאיר, הסוף שלהם זה גבול הקשורים. אז טוב, זה עדיין לא ברור לי, לא מספיק ספקתי אין בזה. מה שברור זה ככה, יש ארץ אגב משה לא כבש כנראה. ובכל זאת, בכל זאת זה נראה שהכיבוש שלו נחשב שלא היה בארץ נשארת. אנחנו חושבים להבין ככה, אני עוד לא בטוח בזה. מה שכתוב משה לא כבש, הרי יש לדון בעצם מה הכוונה. מה זה משה לא כבש? בדיוק, למה הוא אמור לכבוש? מי שלמה יהושע לא כבש, לא כבש גבולות מעשה. מה זה משה לא כבש? מנחה לא פה, מנחה באולם. מה? אז אולי היום פה. בסדר. אז אנחנו צריכים לסיים. טוב, אז נכרוא את זה ככה, נגיד את זה בקצרה. הרי השאלה, מה זה, שאתה אומר, את גבול הצפון משה לא כבש. מה זה לא כבש? מי אמר שהוא צריך לכבוד? ביחס למה? מה? למנשה מנשה כבש, נכון. קיצור, מצאנו פסוק, בדברי הימים כתוב, שנייה, איפה זה עכשיו? דברי הימים א' כתוב ככה, ויקח גשור וארם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה, 60 עיר כל אלה בני מחיר אבי הגלעד. כלומר התברר שגשור הזה שמשה לא הוריש, חזר ולקח את חוות יאיר, מיהם. ואז אנחנו שם להבין ככה, משה לא הוריש את גשור הכוונה, לא, ויכול זה מוכרח, לא כמו יהושע שכתוב יהושע לא הוריש, יהושע לא הוריש הכוונה, הוא היה מצווה להוריש, אבל משה לא הוריש את גשור, אולי תגיד שהוא גם לא הוריש את ארם נהריים, מה זה לא הוריש? הכוונה הוא לא הוריש עם שהיה בשכנות קרובה מדי שאיים על הכיבוש וגם בסוף נימש את זה. לא ברור לי אם זה הכוונה. אבל לכל אופן, אני חוזר מה שקליאקה אומר, שאצל משה לא היה ארץ נשארת. גם אם תמצא אחר כך יש עם אחד שהוא לא הוריש, זה לא כמו ישוע. ואז זה שהנביא חוזר לזה, זה בעצם לא רק כדי להראות את המשכיות, אלא גם להראות את הפער ביניהם. אצל משה, אמרנו, משה, עיקו וירשו. אמרנו, מלכי הארץ, שעיקה יהושע, עיקה, אחר כך גם לקח יהושע את הארץ. טוב, לא תפעי. מי
בעניין,
זה? רעמים א', פרק ב', תפבט.